והבייביסיטר לא צריך לקרוא את המגילה.
הבייביסיטר יקראו
אז גם אנשים?
בבקשה.
אז בכלל הוא לא צריך לדעת על התפילה בכלל. זהו, אז מה כל הבלגן פה? מה כל הסיפור? נכון, נכון.
נכון, כבר יש פה עניין לנשים.
אני לא עושה עניין לזכור לנשים.
לא,
אשתי לא שומעת פרשת זכור. אני מגלה לכם סוד, אשתי לא שומעת פרשת זכור. כן. אלא אם כן היא מגיעה לבית כנסת, היא לא חייבת. אומרים, גם זה מצווה דאורייתא, זכור, וגם נשים מחויבות בזה, אז הן חייבות? זה קושיה טובה. אבל לא כתוב זכור, כתוב זכור, זכור זה שם הפועל. כן, אז עושים בלאגן שלם, שנשים חייבות להגיע, וכו' וכו'. טוב, הקורא את המגילה למפרע. לא יצא. עכשיו, למה? מה הייתה הסברה לקרוא את המגילה למפרע? אמרנו, יש כל מיני סברות קבליות אפשריות. למה לא יצא באמת? כי כל העניין של המגילה זה ונהפוך הוא. זאת אומרת, שסדר המאורעות הוא עקרוני כאן, שזה קדם לזה, ועד בסוף מתברר ונהפוך הוא. זאת הייתה הסברה, אגב, לקרוא אולי למפרע. כיוון שבפורים זה ונהפוך הוא, אז לכן צריך לקרוא מהסוף להתחלה. לא, לא, אל תקרא מהסוף להתחלה. יש לזה סיבה נוספת, למה לא פעם שעברה, למה? שלא לקרוא למפרע? לשמור על הבחירה החופשית. אם אתה אומר כבר את הסוף, אז אין בחירה חופשית. כל היסוד של המגילה זה שלכאורה המאורעות נקבעו באופן חופשי על ידי האנשים, למרות שרטרואקטיבית אתה רואה שהייתה פה יד ההשגחה.
אתה
יכול לראות
שלמפרע שוכל גם בקריאת
התבל? לא, אבל בקריאת שמה כן. כן, זה סוגיה שלמה במסכת ברכות. אתה קורא למפרע, לא יצא. גם כן, גם שמה, ואנחנו נראה שיש פרטים בסוגיה שהם מאוד דומים לפרטים אצלנו. כן. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. קרא על פה כראה תרגום בכל לשון לא יצא. אז מדובר פה על שלושה דברים. קרא על פה, קרא תרגום, קרא בכל לשון. בשלושת אלה לא יצא. הסברנו גם למה, מדוע קרא על פה לא יצא. כי החידוש של המגילה זה הוספה בכתבי הקודש. כן, ותכתוב אסתר המלכה, זה לא רק שהסיפור הזה מסופר, אלא שהוא גם נכתב, וזה כביכול תוספת על פי תורה, בתוך התורה. שזה היה החידוש של קיימו וקיבלו היהודים, שקיבלו כביכול את התורה מחדש, על ידי שהוסיפו את המגילה בין כתבי הקודש. נכון? לכן חייב דווקא להיות מן הכתב. כן? קרא על פה לא יצא. קרא, מה? נכון, אז השאלה מה זה נקרא על פה? כל המגילה... כן, מכילים יותר, מכילים יותר. אבל צריך שבכללה המגילה תיקרא בכתב או מן הכתב, ופה ושם טעות ושם לא נורא. לפעמים יש לך מגילת אסתר עם טעויות. יצא ידי חובה. אומרים שאחד התרגילים הקשים לסופרי סתם זה לכתוב מגילה פסולה. מגילת אסתר פסולה זה קשה מאוד לייצר.
למה?
יש כל הקולות, כן, כל הקולות אפשריות. אפילו אם אתה טועה באות או דברים כאלה, לא נורא. אז זה בסדר. אז כלומר, לכתוב מגילת אסתר שתהיה ממש פסולה, צריך עבודה רצינית.
אז איך עם כל הקולות האלה נשמרו
לזה שמקור
ממש מדויק?
לא כל כך מדויק, יש
מקור...
בסדר, אז פה ושם בא לגן. כן, זה לא רציני. טוב. אין איסור, אין חיוב לדקדק. שלא כמו בקריאת שמה, שיש מחלוקת תנאים, קרא ולא דקדק באותיותיה, יצא או לא יצא, מחלוקת רבי יוסף ורבנן. כן, פה זה משהו אחר. טוב, קרא על פה, קרא תרגום, מה זה תרגום אמרנו? ארמית דווקא, נכון? למה דווקא היה סברה לומר שיהיה אפשר לקרוא את המגילה בארמית? כי הארמית היא השפה של הגלות. ומכיוון שנס פורים הוא נס שקרה בזמן גלותנו, לכן היה מקום לומר שצריך דווקא לקרוא, שאפילו יהיה עניין לקרוא את המגילה בארמית. ומדוע לא לקרוא אותה בארמית באמת? כי צריך לצאת מהגלות. כלומר, זה נכון, הארמית היא השפה של המצב המשני שלנו, מצב נגזר, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לצאת מן הארמית אל העברית.
בתורה, קרא, מי שקורא תורה, תרגום.
זה סוגיה בפני עצמה, למדנו את זה פרק ראשון. נכון? זה, תעזור. תורה זה דבר אחד, מגילה זה דבר אחר. בסדר. אמנו שלא. אז זה מחלוקת תנאים, ראינו שזה מחלוקת, נכון? טוב. בכל לשון לא יצא. אם בארמית לא, שהיה לזה סברה, קל וחומר כל לשון. אז למה כתוב, למה היה צריך לכתוב בכל לשון? אם בתרגום לא, אז קל וחומר כל לשון. אז אני אומר, אם אפילו את הארמית אתה בא לפסול, אז קל וחומר שפטגונית תפסול, נכון? אז מה הצורך לכתוב ובכל לשון? ארמית זה ארמית ופרסית זה פרסית. זה הייתי מסכים אם היה כתוב ובפרסית לא יצא בסדר, אבל כזאת בכל לשון. לא, לא, אלא בגלל החידוש יש אחר כך, בגלל הכולה שבא אחרי זה. אבל קורא אותה ללא עזות בלעז, זה הסיבה שזה כתוב. בסדר?
שאלנו גם מה יבין לעז בכל לשון.
לעז זה כל לשון, אתה שאלת, אבל אני עניתי לך שזה אותו דבר. לא עז זה אדם שדבר שפה זרה. לא, 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 לא,
לא, זה לא מובן. אם זה בכל לשון אסור, אבל לא הזאת מותר, ולא כל לשון זה לעז.
זאת אומרת, אם יש לך מגילה באנגלית ואתה קורא אותה בפני אנשים שאינם יודעים אנגלית, לא יצא. אם אתה קורא אותה בפני אנשים ששפתם הטבעית היא האנגלית, אז אתה יכול לקרוא להם את המגילה באנגלית. בסדר?
לא, לועזות בלעז, בשפה שלהם.
בשפה שלהם. ללועזות, בלעז. כן, בערבית איך אומרים שפה? לוגה. לוגה, נכון? אז שפה זרה, לעז. כן? זין זה של זר. כן? זה דומה, כן? בסדר. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם, לועז. לועז, כן, אנחנו מדבר. שפה. זה לא רש. זה רעים, לא רע. זה אות שלא קיימת בעברית, שהיא הטיה של העין. יש שני סוגי עין בערבית, יש עין ורעין. למשל, בוטרוס רעלי. זה סוג של עין. לכן העיר עזה נקראת בלשון, בתרגום השבעים, גזה. באמת זה רזה בערבית, נכון? זה עין עם נקודה. אתה לא יודעת איזה קוראים עין בערבית? לשון עם זר, כן, ככה אומרים. זה רש"י, כאלה לא. זה שרש"י כותב, אני לא יודע אם זה רש"י כתב את הגרשה, זה גם מדפיס.
לפני שהיה לשון עבודה זרה, זה היה פירוש של
המילה לעז. הבנתי, הבאתי לך פסוק מתהילים בגלל זה. בית יעקב מעם לועז. בסדר? הכוונה, מי שמדבר שפה אחרת. זה בסדר ככה או שצריך לתת את זה? בסדר? טוב. אבל קוראים אותה ללא עזות בלעז. והלועז ששמע אשורית יצא. מה זה לועז? יהודי שלא יודע עברית, אבל הוא שמע את הקריאה באשורית. מה זה אשורית?
עברית רגילה.
אשורית זה עברית.
מעניין שהוא
אומר אשורית. למה? בגלל שהמילה עברית מופיע אחר כך במשמעות אחרת.
לא, כי אשורית מתייחס לכתב אשורי ממש.
כתב והלשון. אנחנו עכשיו, אתה ואני, מדברים אשורית.
אוקיי, וכשהעם ישראל יצא ממצרים ודיבר עברית, אבל כתב כתב
כתב כתב. אז זה העברית.
אז דבר עברית, דוגמה.
כלומר, יש איזשהו קשר בין הדיבור שלך ללשון.
כי אתה מדבר באופן אסוציאטיבי כפי שאתה כותב. כשאתה מדבר, אתה חושב באותיות האלה.
כלומר, כשהם דיברו את העברית הקדומה של הכנענית, הם דיברו שונה?
לא יודע אם זה כנענית, אבל הכתב ההוא. הכתב ההוא היה כתב שנתן משמעות אחרת לדברים. כן, נכון. למשל, עין, איך כותבים עין בכתב קדום?
איזה עין?
לא, עיגול. עיגול. ואנחנו כותבים את הסמך כך. נכון, כמו גלגל עין. ואנחנו את הסמך כותבים כך. נכון? ההבדל, איפה אתה שם את העיגול, בעין או בסמך? לא, זה אומר משהו. טוב. כראה, השאלה היא באמת למה הקורא ללא הזאת בלעז יצא? הרי הם לא מבינים כלום. זאת אומרת, הקורא אשורית ללא הזאת. מה? כי הם שייכים לזה. אין יהודי שלא שייך לשפה העברית. וגם אם הוא לא מבין. כראה, סירוגין.
חצי עברית, חצי אשורית, חצי מלעזית.
תסתכל ברש"י, תסתכל ברש"י, רש"י למטה. איפה זה רש"י? זה למטה. סירוגין, בגמרא מפרש, קורא מאף ופוסק. וחוזר ופוסק. הוא קורא, באמצע, לא יודע, הוא רוצה לשמוע חדשות. כן? אז רק רגע, מפסיקים את הקריאה, שומע חדשות, ממשיך. כן, זה קרא סירוגין. הוא מתנמנם, כלומר, הוא התחיל לקרוא, נרדם, מתעורר, שהוא ממשיך לקרוא. מראים לו. מראים לו. הנה, זה היה פה. כן? יצא. יצא, כל הביטויים האלה יצא, זה כאן בדיעבד, מה?
למה?
למה? אז אנחנו נלמד, כל זה נסבר. בשביל זה יש כל הגמרא לפנינו. הרי למפרע לא יצא, מתנמנם יצא, מה הסיבה? טוב. היה כותבה, דורשה ומגיעה. אם כיוון ליבו יצא, ואם לא יצא.
ואם הוא קורא, אבל לא כיוון ליבו.
רגע, יש אדם כותב, אדם קורא את המגילה בפורים. תגיד לי, למה הוא קורא את המגילה בפורים? זה משתגע. ברור שהוא רוצה לקרוא. אז אנחנו עומדים את דעתו שמן הסתם מתכוון לשם מצוות קריאת המגילה.
לא, הוא מקבל קטן של
הקריאה,
הוא קורא עכשיו,
ואחר כך הוא יקרא.
אה, בסדר. כן, השאלה האם הוא התכוון לצאת הוא בעצמו ידי חובה, זאת השאלה.
רוב האנשים מתכוונים כשקוראים להוציא אנשים מהגילה, ככה צריך להגיד.
השאלה היא ככה, אם הוא לא אמר כלום, הוא קרא את זה, הוא הגיע לבית הכנסת, שלום, הגיע לבית הכנסת, קרא את המגילה. והוא לא אמר אם הוא מתכוון להוציא את האנשים ידי חובה או לא. והוא מתכוון הוא בעצמו לצאת ידי חובה. מה יש להניח?
שהוא קרא...
שמין אף פעם הוא התכוון. נכון. עכשיו. גם ברך, אני אגיע, אבל לא ברך. הוא לא ידע את הברכות. את זה הוא יודע, ברכות הוא לא למד. הוא לא יודע, הוא לא ברך. הוא לא יודע שצריך לברך, יש לו איזה אלף ספקות שאולי זה ברכה לבטלה, ויש אולי איזה פרזים או מוקפים, וסיפרו לו שקיבלנו הוראות מרן, ושספק ברכות להקל, וזה לא יודע.
הוא לא קרא מקלף.
כן, אלף דברים יכולים להיות. בקיצור, אבל הוא חושב שהוא, מן הסתם, הוא התכוון, עכשיו, לעומת זה, אם אדם כותב מגילה, הוא כותב את המגילה, כן? ויהי בימי אחשוורוש, והוא אומר את המילים. עכשיו, פה יש מקום לספק, יכול להיות שהוא לא התכוון בכלל למקרא מגילה.
יכול להיות שהוא אמר את זה כדי שהוא ישמע שלא...
נכון, זאת אומרת לכן, אם כיוון ליבו יצא, לא כיוון לא יצא, נכון?
חוץ מזה לא היה לו קהל, אני מניח שמישהו
יש... יש לו קהל, מי אמר שצריך קהל בשביל לצאת את זה? או דורשה, הוא נתן דרשה נלהבת על מגילת אסתר. הוא קרא את כל המילים. וכל מילה הוא פירש, הביא מדרשים בלי סוף.
אז
היה הפסקה. הפסקה נכון, אמרנו סירוגין יצא. קרא סירוגין יצא. הוא אומר רבותיי, ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש, עכשיו מתחיל לפרש. ממשיך עוד פסוק הבא. עבר ככה כל הלילה. יצא ידי חובת קריאת המגילה או לא יצא? כן, הוא קורא בתוכה המגילה, פסועת לה. או מגיעה. כלומר הוא בודק וקורא את המגילה.
הוא עושה הגעה,
השאלה אם הוא מתכוון...
זה מטרה.
אבל כדי... רגע, זה לא אומר שזו המטרה היחידה. אולי יש לו גם מטרה. הוא אומר, אם כבר אני מגיע, אני גם באותה הזדמנות אקרא את המגילה. אז מה שאומר כאן, היה, כותבה, דורשה ומגיעה, אם כיוון ליבו יצא, אם לא יצא. הדבר הזה הוא לא פשוט מה שאמרנו עכשיו. זה אומר שמצוות צריכות כוונה. אתם זוכרים שלמדנו במסכת ראש השנה, שזו מחלוקת עצומה? בין חכמי התלמוד עצמם, האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. מה זאת צריכות כוונה? כדי לתת ידי חובה. אם אדם לא יתכוון, ודאי שתמיד צריך להתכוון, זה טוב להתכוון, אבל השאלה אם זה מעכב או לא מעכב. מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. אז לכאורה. מה? אותו דבר בקריאת שמע. אם אדם קרא את שמע ולא יתכוון, האם זה נקרא, האם הוא יצא ידי חובה? לא יצא ידי חובה. אדם שמע שופר בראש השנה, הביאו אותו לבית הכנסת, הוא היה רדום. פתאום ככה הגיע הזמן תקיעת שופר, נתנו לו שתי סירות, הוא התעורר, שמע תקיעת שופר. הוא לא יודע בדיוק מאיפה זה בא לו. יצא ידי חובה, לא יצא ידי חובה. כן? מחלוקת. כן, נמצא צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. אז בתוך הדיון הזה מובאות שמה כמה סוגיות. אחת מהן זה. נכון? פה לכאורה מכאן משתמע שמצוות צריכות כוונה, שבהרי בלעדי זה לא יצא. מי כיוון ליבו יצא, ואם לאו, לא יצא. אנחנו יודעים שזאת סוגיה רחבה, עם הרבה ענפים. כן? מפורסמת דעתו של הרמב״ם בנושא הזה, נכון? מה? אתה לא זוכר מה הרמב״ם אומר? לא בסדר. הרמב״ם אומר מה? שלא צריך כוונה, חוץ משלוש מצוות שאומר שכן צריך. תקיעת שופר, תפילה, מגילה, גם מקומות, לא זוכר. אז בקיצור, היה יהודי אחד, רבי דניאל הבבלי. רבינו דניאל הבבלי. היה גאון ישיבת גאון יעקב. הוא כותב אל רבי אברהם בן הרמב״ם, למה זה פה אבא שלך כותב שצריך כוונה? ופה הוא כותב שלא צריך כוונה. ענה לו רבי דניאל, רבי אברהם, תשאל את רבינה ואת רבשי, שפה הגמרא אמרה צריך כוונה, ופה אמרה שלא צריך כוונה. זה מאוד מעניין הדבר הזה, כי זה אומר, זה אומר שלפי הרמב״ם הוא יכול לפסוק כהלכות סותרות רק בגלל שהסוגיה סותרת. כלומר, גם אם הסברה הבסיסית היא הפוכה מסוגיה לסוגיה, זה לא מפריע לו. זאת אומרת, אם יש סוגיה בגמרא שבה כתוב שמצווה זאת צריכה כוונה, הרמב״ם כשהוא יכתוב את משנה תורה יעתיק צריך כוונה. שתי דפים אחר כך, מצווה אחרת, הגמרא אומרת לא צריך כוונה, לכתוב במשנה תורה לא צריך כוונה. למרות שפה ושם זה בנוי על מחלוקת, והגמרא תאמר, פה זה למען דאמר לא צריך כוונה, פה למען דאמר לא צריך כוונה, ואף על פי כן, הרמב״ם לא אכפת לו שבאופן לוגי תיאורטי זה סותר. מה?
פרט,
לא, אבל יש יסוד תיאורטי לפרט. היסוד התיאורטי הוא פה. זה יוצא מן הכלל, זה נקרא סתירה. השאלה היא, האם הרמב״ם תורח בכלל להסביר את עצמו או לא? רואים שלפחות בנו לא חשב שצריך לתרץ את זה. זה הפוך מה שאומרים בישיבות. בישיבות, אם יראו דבר כזה, יצטרכו לתרץ. למה פה הוא פסק שצריך כוונה ופה לא צריך? הרמב״ם לא ראה לנכון
לתרץ. ישנים כמלאכים.
אני רוצה להבין מה הסברה של הרמב״ם.
למה הרמב״ם? מה הגישה של הרמב״ם? למה הוא צריך? למה הוא עושה את זה?
אבל זה עצמו הקושיה, זה לא התירוץ. מה שאת אומרת זה עצמו הקושיה, זה לא התירוץ.
זה ככה כתוב.
אז להניח, לקחת קושיה ולהגיד תהיה הנחת יסוד, זה לא מתארץ. כן.
הקושיה
בא אחרי. לא, אנחנו רואים את העובדה. העובדה שפה הוא פסק לצרות כוונה, ובשלושה הוא כתב שכן. עכשיו, איך את מתארצת? זה אומר, כי זה יוצא מן הכלל. אז זה אומר מה שאנחנו שואלים.
אני לא מדברת, אני לא מדברת כרגע. אני לא מדברת כרגע.
אז השאלה מה הסברה של החוץ? האם אנחנו לא צריכים את זה?
פעם ראשונה שיש דברים שהם יוצאי דופן?
לא, זה לא פעם ראשונה, זה כל פעם אנחנו...
שני כתובים הבאים ככה, כן מלמדים או לא מלמדים?
אני מסכים, אבל אנחנו כל פעם רוצים להסביר למה. השאלה למה היא שאלה שאצלי מנקרת הרבה. זאת אומרת, אני רואה יוצא מן הכלל, אני שואל את עצמי, למה? זה לא לגיטימי לשאול? לא צריך לשאול?
אבל רגע, הוא היה פוסק...
לגיטימי לשאול, אבל לא יודע אם זה לגיטימי שצריכים לקבל תשובה.
לא להיבהל, אני מסכים, אבל אנחנו רוצים ללמוד. אז לכן לא צריך להיבהל מלקבל תשובה. נראה לי שאת מבהלת מהרעיון.
לא, אני
סומכת על הרמב״ם ש... זה פשוט, הוא בטח יודע מה שהוא עושה. אז לא צריך ללמוד תורה בכלל.
לא, אני סומכת על הרמב״ם שהוא דייק ממשהו איתי.
בסדר, אבל אני לא רוצה לסמוך על הרמב״ם, אני רוצה להבין אותו.
לא, למה
בכלל
יש לו יוצאים
מן
הכלל,
אלא
למה אין?
כן, זה לא משנה, תגידי את זה איך שאת רוצה.
אבל זה לא חייב להיות שיש לו יוצאים מן הכלל שבגלל זה הוא פסק
את זה ככה. אז הרמב״ם מסביר לך, הבן של הרמב״ם לפחות מסביר לך, אבא שלי פסק כאן ככה, כי ככה היה בסוגיה, ופה הוא פסק ככה, כי ככה היה בסוגיה.
אני רוצה להבין מה
קשה
לך. זה שיש כלל ויש לו
יוצאים מן הכלל, או... ממש בקשה, אני פה שואל שאלה. למה, לכאורה, בנו של הרמב״ם לא טורח שצריכות כוונה, ופה הוא פסק שלא צריכות כוונה.
כי הנאמנות שלא תלמיד בתלמוד,
היא לא כזאת. בסדר, אז עכשיו, לכאורה, הדבר הזה צריך להעמיד אצלנו שאלה חדשה. למה התלמוד עושה אותה?
עכשיו אתה יכול לשאול שאלה אחרת על בנו של הרמב״ם. לפי הכלל הגורף מאוד של אבא שלו, שאנחנו צריכים לחפש
תלמי מצוות, למה... זה לא קשור לטעמי מצוות, זה טעמי הפסיקה, זה משהו אחר לגמרי. יש הבדל בין טעמי מצוות לטעמי הפסיקה. זה שני דברים שונים לגמרי. אם מצוות צריכות כוונה או לא, זה לא קשור לשאלה אם יש טעם למצוות או לא. והשאלה היא מדוע אתה לא פוסק כך וכאן פוסק כך, זה גם כן לא קשור לשאלה אם
צריך. זה לא מצווה בפני עצמה, לעשות כוונה במצווה?
זה גם שאלה. לגבי התפילה אני יכול לקבל את זה, כי המצווה בתפילה היא להתכוון.
זה גם גילה אותו
בזה. השאלה היא למה? זה בדיוק השאלה.
כי קריאתה היא הללה.
אז מה? מי אמר שהלל צריך כוונה? מי אמר שהלל צריך כוונה? האדם אמר הלל בלי כוונה, יצא ידי חובה או לא? הוא אמר הלל בלי כוונה. לא, קרה. אמרו לו תגיד את המילים, הוא אמר, תקרא את המילים האלה אם לא תקרא שתי סתירות. זה קרה, אחר כך אמרו לו, תראה, זה היה מצווה. אה, לא ידעתי. יצא איזה חובה או לא יצא? לא, הוא לא ידע שזה מצווה אפילו. נגיד, הוא לא ידע שזה מצווה. אמרו לו, תגיד את המילים האלה. בסדר, הוא קורא את המילים האלה. אחר כך אמרו לו, תדע, קראת את ההלל, זה המצווה. מה? אז השאלה הוא עשה או לא עשה? שאלה. אדם, למשל, תפס אותו חבדניק בתחנה המרכזית, בלי שהוא הצליח לפתוח את הפה, או כבר שמו לו תפילין. יצא איזה חובה תפילין או לא יצא? זו השאלה. בסדר, זו השאלה שמצווה הכוונה. זה לא קשור לשאלה אם יש טעם למצוות או אין טעם למצוות. זה שנייה, שאלה אחרת לגמרי. לא נערבב פה בין שלוש שאלות שונות. שאלה האם יש טעם למצוות או אין טעם למצוות, האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, ואיך פוסקים. זה שלושה דברים שונים. עכשיו, השאלה היא, הרמב״ם, האם הרמב״ם מתנגד לזה, או אפילו רבי אברהם בן הרמב״ם, האם הוא מתנגד לזה שאנחנו נסביר מדוע הגמרא פה אמרה שצריכות כוונה ופה לא אמרה?
לא,
מן הסתם לא התנגד. אלא ש השיטה בפסיקה לא מושפעת מן הסברה. זאת אומרת, אנחנו ניקח כנתון את העובדה שככה אמרה הגמרא, בלי שהדבר צריך להיות מיושב אצלנו מצד הסברה. זה החידוש של רבי אברהם בן הרמב״ם.
סיני
היא
לא קרבה.
בדיוק.
לא קונסיסטנטי אבל.
לא, לא.
לא עקבי ב...
לא, לא, זה לא שזה לא עקבי. הוא יסביר שלכך התכוון התלמוד. שהתלמוד ככה חובר באופן שתפסוק בצורה הזאת. כבר זה פה מחלוקת בהבנת צורת הכתיבה, העריכה של הגמרא, איך היא נעשתה. אז לכן אומר לך רבי אברהם בן הרמב״ם, כך התכוון רב אשי שתפסוק. עכשיו, אם אתה רוצה להבין מה הסברה, זה משהו אחר, אבל לא זה ישפיע על הפסק. לפי זה הרמב״ם לא התכוון לזה אף פעם. נכון, מה אני יכול לעשות? אתמול בערב, לא, שלשום בערב, בחור אחד אמר לי בשם ראש ישיבה חשוב, שאותו ראש ישיבה אמר לו, אני יודע שמה שאני מסביר הרמב״ם, הרמב״ם לא התכוון לזה, אבל זה החומר גלם שלי. זה החומר גלם שלי. בסדר, זה לגיטימי. ברגע שאתה מודה, שלום וברכה. טוב, נמשיך הלאה. זה הנושא של לא צריך כוונה או לא צריך כוונה, זה גם יחזור בסוגיה. הייתה כתובה בסם. מה זה סם?
זה לא...
מה זה הסם שאנחנו מכירים?
כתובה.
לא, לא. סם, הגמרא שואלת מה זה, היא אומרת סמה. סם זה סמה. סם, סמה. סם בעברית, בארמית, סמה.
שזה?
לא יודע. ובסיקרה.
סיקרה זה צבע אדום.
צבע אדום. כלומר, סם זה סוג של צבע שלא כל כך עמיד, כמו הדיו. הדיו זה הצבע העיקרי. ובקומוס, מה זה קומוס?
זה לא יודע, אבל זה מסביר לי
קומוס. לא, זה לא קומוס, זה קומוס. הגמרא שואלת מה זה קומוס, היא אומרת קומה.
מה?
קומה. ובקנקנתום, מה זה קנקנתום? זה מחלוקת גדולה בין רש"י לתוספות. זה ויטריול. ויטריול. זה רעל, זה רעל. כן. לא נורא. על הנייר, מה זה נייר? מה זה נייר? תגיד לי. אתה אומר שאתה יודע מה זה. מה זה נייר? זה לא קלף. נייר זה לא קלף. מה? זה עשוי מסמרטוטים או מעץ. מה?
מה
זה מסמרטוטים? הנייר המשובח. בספרים עתיקים זה עשוי מבליי סחבות שתחנו אותם וירבבו אותם עם מים. זה הנייר המשובח.
ודבק.
זה הנייר המשובח. ויש הנייר שאנחנו משתמשים בו, הוא עשוי מעץ. יערות שלמים בקנדה הולכים ונחרטים בגלל שאנחנו מפסים. אני קורא בהם. אני שותף לפשע. מי שמדברת. עכשיו. ועל הדיפטרה. מה זה דיפטרה? מה זה דפתר בערבית?
מחברת,
נכון? זה גם סוג של נייר. לא יצא, כל הדברים האלה לא מועילים. למה? עד שתהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. שלושה דברים. מה זה אשורית? כתב אשורית. ספר, מה זה? קלף. לאו דווקא קלף. לא, זה יכול להיות גם גביל, זה יכול להיות גם דוכסוסטוס. שלושה דברים אפשר בתור ספר. גביל, קלף, דוכסוסטוס.
זה גם לתורה?
מה זה גביל, אתה יודע, מה זה קלף, מה?
לא,
בתורה? לא, דוחסוסו זה לא טוב לתורה. מה זה, גביל זה האור של הבהמה, מעובד, נקרא גביל. עושים מזה נעליים, מה? לא, זה לא קלף. קלף זה כשלוקחים את האור, חותכים אותו בסכין, עושים שתי שכבות. בוודאי, אור זה עבה. חותכים אותו, קלף זה החלק החיצוני. והדורסוסטוס זה החלק הפנימי. בסדר? אבל היום קודם בדרך כלל בקלף, אני ראיתי ספר תורה, וראיתי בה מגילה מגביל. אגב, כל הספרי תורה העתיקים, למשל של מצדה וכו', זה מגביל, לא מקלף. לא, לא בגלל שזה קשה, הם ידעו לחתור. אלא שזה עמיד יותר. כן. הכתיבה על גביל, זה כתיבה משהו. אני ראיתי פעם מגילה, מגילת אסתר מגביל. הסופר שכתב את זה, הראה לי את זה. אתה אומר, אתה רואה? לקח את המגילה, עשה ממנה, עשה כזה מן הכדור. כדור? כן, כדור. כבר לקח את כל הספר, עשה מזה כזה כדור, פתח, נשאר ישר, כאילו לא קרה כלום. מגביל, מגביל. האור השלם הוא אור ששומר על הגמישות שלו, וגם זה לא נמחק כל כך בקלות. לכן כל הספרים העתיקים שהגיעו לידינו, זה דווקא אלה שהיו עשויים מגביל, ולא אלה שהיו עשויים מקלף. ודאי, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כן, כותבים על הצד הפנימי, לא הצד החיצוני. אני חושב, לא? לא? איך כותבים? אתה מכיר את זה קצת? אני חושב שכותבים על הצד הפנימי, הצד שמצד הבשר. לא, לא משנה. אם יש לכם שאלה הלכה למעשה, נבדוק את זה. מה זה דיו? הדיו זה עשוי מעפצים. מה זה עפצים? עפצים זה סוג של... זה לא בדיוק פרי. כן, זה פרי, בוטני זה פרי. זה... מה? זה בלוטים כאלה קטנים של עצי הברוש. כן, כן, אז יש עיבוד שלם בזה. קיצור זה להיות שחור. עכשיו, למה דווקא מקלים ככה? שזה יהיה כמו התורה. כן, גם תורה צריכה להיות על הספר ובדיו. והשורית, אז כיוון שמגילת אסתר היא מין המשך של התורה, צריך להיות כתוב דווקא באופן הזה.
אבל זה מוזר שכשקוראים את ההפטרה, זה לא נמצא.
מדוע כותבים? טוב, זה לא פשוט כל כך, זה מחלוקת. יש כאלה שאמרו שההפטרות צריך לקרוא מתנ"ך שלם. כן, אני יודע, אבל זה לא... החזון איש למשל, פעם מישהו הביא לו מתנה לבית כנסת שלו, תנ"ך שלם, הוא לא השתמש.
מה
זאת אומרת תנ"ך שלם? מה? תנ"ך שלם? איפה הוא קרא את זה? בכלל? בסידור.
מה? תנ"ך שלם מקלף?
לא, לא מקלף, אלא תנ"ך שלם על נייר. יש כאלה שאמרו שדווקא צריך להיות מודפס בהדפסה כמו של פעם, לא צילום. הכי טוב זה לקרוא את ההפטרה ממגילת קלף. זה כן.
לא עושים.
עושים את זה. אני ראיתי את זה. במרכז הרב ככה עושים. ככה עושים בישיבת עץ חיים. ואצל הרבה בתי כנסת של מרוקאים עושים. ומגילת קהלת, מקהלת אני לא יודע, כתובות בקלף. בלי ניקוי, בלי טעמים. ספר ההפטרות זה סתם דאווים של הילדים.
זה נכון, מה יש שם?
זה סתם, זה ההפטרות.
אבל מה זה, זה כתוב בנייר רגיל סתם?
נייר רגיל, נייר רגיל ובלי הטעמים כמו שצריך, זה מטעה והכל. זה סוב ילדים. כן. וברכה. למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? טוב. טוב, עכשיו אנחנו, טוב, קראנו את כל המשנה, עכשיו נתחיל את הגמרא. מינה הנה מילה. מניין דברים אלה? איזה דברים? בסדר, אז לאט לאט. הדבר הראשון שקראנו, הקורא למפרע לא יצא, נכון? אמר עבד, אמר קרא, ככתבם וכזמנם, נכון? לעשות את ימי הפורים האלה ככתבם וכזמנם, מה זמנם למפרע לא, אף כתבם למפרע לא.
רגע, זמנם הוא מפרש שזה
אסור
שיקרה
אחורה?
הזמן,
חלקו את זה בסדר. לא, מה זה זמנם?
בזמן הנכון, ביום הנכון.
שזה?
י"ד
בטבר, נכון? עכשיו, י"ד בטבר, מי שצריך י"ד,
יסתכל
בטבר, נכון? כל התאריכים האלה, בסדר. עכשיו, יש לי שאלה. הזמן, אפשר לעשות את יום השלישי לפני יום שני?
לא.
אז זה בדיוק מה שאומר. ככתבם, כמו זמנם. כמו שזמנם, אתה לא יכול, זה חד כיווני, אתה לא יכול להחזיר את הזמן האחורה, כך כתבם צריך להיות. לפי הסדר, כן. נכון. חביבים דברי סופרים מדברי תורה. זה היסוד. כל כך חביב לנו שאנחנו מחזקים את זה יותר. סופרים. סופרים זה הרבנים. אתה יודע מה זה רבנים? משהו עם כובע. כן. טוב. טוב. זהו בינתיים. נמשיך את זה בפעם הבאה.